פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת פנחס מספרת לנו על הקנאות של פנחס בן אלעזר, שהציל את עם ישראל לנוכח הפגיעה בקדושתו של נשיא בית אב לשימוני. 12 ניסים נעשו לפנחס בן אלעזר באותה שעה, ואז הוא זכה באמצעותם לעצור את המגפה. שאלת השאלה, אם כך, למה זכה לשכר נצח כל כך גדול? הרי בלעדי הניסים הללו הוא לא היה מצליח לקנא לכבוד השם. לפי תיאור חז"ל, הוא יצא לדרך נטול כל יכולת להצליח. לולא השם עמו שמסייע לו ב-12 ניסים, הוא היה נכשל. אז למה בדין הוא שיטול זכרו? למה מגיע לו שכר כל כך גדול ונצחי? אלשיך הקדוש מבהר שפנחס זכה לשכרו על הצעד הראשון. כל מה שיהודי עושה, הרי השם עושה עבורו. כל מה שאנחנו זוכים בו, מקבלים במתנה. בלי סייעתא דשמיא, לא ניתן להגיע לשום הישג. אבל מה שנדרש מאיתנו הוא הצעד הראשון, הקפיצה למים, ההתחלה, הנחשון בין עמינדב. ועל הצעד הראשון שבסוף הוביל למהפך, זכה פנחס לשכר הגדול. ההצלחה בכל תחום מתחילה בצעד אחד, לפעמים קטן, אולי אפילו לא מורגש, אבל הצעד המכריע ביותר, הדרמטי, המשפיע, שבכוחו לשנות את העולם, הוא הצעד הראשון. בכל הכוח והעוצמה, בלי לחשוש ולפחד, צריך לעשות אותו. והקדוש ברוך הוא מסייע בידינו להגשים את שאיפותינו. למה אם כך לא כל אחד עושה מאיתנו את הצעד הזה? כי זה נראה לנו משימת ענק, רעיון כבד. רוחשים שהסיכוי ליישם את שאיפותינו ולהצליח הוא קטן, ולכן מתייאשים לפני הצעד הראשון. המחשבה שאולי לא נצליח, שהסיכויים שלנו נמוכים, שאנחנו לא מסוגלים להוביל את האתגר הזה להצלחה, עוצרת אותנו מלהתחיל, מלעשות פסיעה אחת בכיוון הנכון. בעת העמידה מול אתגר שנראה כי דורש כוחות נפש אדירים, אנחנו באמת מתקשים לעשות הצעד הראשון, וגם הגיוני. הרי כל בר דעת מבין שהצעדים שאחריו ולמעלה מכוחותינו, אז למה להתחיל בכלל? אומר בעל החובת לבבות שהכוחות שיש לאדם לפני הצעד הראשון לא דומים בכלל לכוחות שיעניקו לו משמיים אחרי הביצוע של הצעד הזה. אם יש לאדם כוחות מועטים שמספיקים רק לעשות צעד אחד קטן, רגע אחריו הוא יקבל כוחות למעלה מדרך הטבע כדי להשלים את המשימה ולהגיע ליעד. בלשונו, בשער חשבון הנפש, כאשר האדם עושה מה שביכולתו, משיג אחר כך כוחות למעלה מדרך הטבע. זה מה שנאמר בפסוק, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל. מה זה בתוכם? אומר החתם סופר שכל ליבות בני ישראל היו מלאים רוח קינת השם. הבוז למעשה המכוער של זמרי היה אצל כולם, אבל היה חסר להם את הצעד הראשון, את הגבורה והאומץ לבצע את מה שבקרב ליבם. פנחס גילה בפעולתו רק את כל מה שבלב כל אחד מישראל, וקנו את קינתי בתוכם, אבל הוא עשה את הצד הראשון, ובזכותו ולא חיליתי לבני ישראל, כולם זכו לנס ההצלה. הנשיא ה-33 של ארצות הברית, טרומן, יזכר בדפי ההיסטוריה כנשיא בתקופת רבת ההפוכות. הוא זה שקיבל את ההחלטה להשתמש פעם אחת ויחידה בהיסטוריה האנושית בפצצה גרעינית, שהטיל על יפן וסיים בכך את מלחמת העולם השנייה. המהלכים והביצועים שלו באותה תקופה הרד גורל עניינו מאוד את אזרחי ארצות הברית, את כל העולם כולו. לכן הוחלט שהנשיא יישא נאום שבועי לאומה שישודר בכל כלי התקשורת, ויפרט ויספר על פעולותיו בשבוע החולף ועל משנתו לעתיד. מומחים ואנשי מקצוע נקראו אל הדגל מהו היום והשעה הרצועים כדי להשמיע את הנאום, והגיעו למסקנה שהזמן הטוב ביותר הוא יום שישי בערב בשעה 8 בדיוק. זה הזמן בו נאומו יזכה לשיעור ההזנה הגבוה ביותר. כל האזרחים קיבלו את הבשורה בשמחה, רק מיעוט קטן. יהודים שומרי מצוות שמעו את ההודעה בכאב עצור. כל מי שרצה לשמור שבת ידע שעליו לוותר על שמיעת דברי הנשיא. למרות שכולם הסתקרנו, במיוחד העם היהודי, שעמד מול התקופה הקשה ביותר, בה הושמד שליש מהעם היהודי. והיה חשש שיש יהודים שבקושי שומרים שבת כהלכתה, ואתה ניסיון שלם יגדל. מי יודע אם יצליחו לעמוד בזה. ובכלל, בכלי התקשורת, בצוות הנשיא, עובדים לא מעט יהודים. לא תהיה להם ברירה אם יצטרכו לחלל שבת. יהודיה אחת הייתה בשם גברת ברל עליה השלום, שהיא לא מצאה מנוח. נטלה דף ועט וכתבה מכתב לנשיא לבית הלבן. עודתה לו כמובן על הנהגתו, סיפרה לו על ההרצה שלו, ההרצה אליו, והיא אמרה שהיא שמעה על זה שהוא מתעתד לצאת נאום שבועי, והיא הייתה רוצה מאוד להקשיב לדבריו, לחוש חלק מהאומה. אבל היא ואלפים כמוה, יהודים שומרי שבת, מועד הנאום לא מאפשר. הם לא יכולים להפעיל מכשיר חשמלי בשבת קודש. ולכן הם לא יוכלו להאזין לנאומו השבועי, והיא מבקשת שהנאום יתקיים במועד אחר. חתמה, שלחה בדואר את המכתב לבית הלבן. כמובן שתיבת הדואר בבית הלבן מקבלת מדי יום אלפי מכתבים. ישנם עובדים שכל תפקידם לפתוח את המעטפות השונות, לעבור עליהם ולהשיב. אולי חלקם הגדול גם לא מקבלים התייחסות. סתם אזרחים משועממים. די להניח שאת רובם המוחלט ממש של הנשיא בכלל לא קורה. הסיכויים שמכתבה של גברת ברל יזכה לגורל אחר היו אפסי ממש. אם היו שואלים כל בר דעת, הוא היה אומר שהמזכיר אפילו לא יתרח לקרוא את המכתבים לו. עוד אזרח שמתלונן על משהו. יש אלפים כמוהו כל יום ויום. אבל היא שלחה את המכתב. צעד אחד קטן בשביל קדושת השבת. משהו שבכוחה לעשות. אפילו שכל צוות המומחים קבעו אחרת, ואישה אחת יכולה לשנות את החלטתם, היא אמרה למען קדושת השבת שלא תחולל בראש חצות, אני עושה את הצעד הזה. חלפו שבועיים, למרבה ההלם וההפתעה בתיבת הדואר שלה, הגיעה מעטפה חתומה מהבית הלבן, מכתב קצר וענייני. הנשיא קרא את מכתבך ומתייחס לפנייתך בכובד ראש. לא עברו שלושה שבועות, בנאומו השבועי הצהיר הנשיא, כי מעתה ואילך ישודר הנאום ביום אחר, ולא ביום שישי בערב. למה דווקא מכתבה זכה להתייחסות? למה מישהו קרא אותו? איך הוא הגיע לנשיא? איך הוא השפיע על החלטתו? ולמה דחה הנשיא את כל המלצות המומחים ובחר לענות לבקשתו? לא ידוע. אבל העובדות ברורות. אישה אחת שנראתה פשוטה ושגרתית, הצליחה לשנות את מועד נאומו של נשיא ארצות הברית, ודיקתה המוני יהודים להימנע מחילול שבת. סיפור מופלא זה אותו תיאר בנה, הוא אלומת אור שמאירה לנו את המשמעות של צעד אחד שיהודי עושה בכיוון הנכון. צעד שאולי נראה חסר סיכוי להשפיע, אבל הוא בסופו של דבר מחולל מהפכה. גם אנחנו כפנחס נעשה צעד קטן, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתח כפתחו של אולם. שבת שלום ובשורות טובות.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.